חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
פודקאסט ה-NBA.
פודקאסט ה-NBA ללא עידו גור. היום אנחנו השמונה בדצמבר 2022, השעה 5:05, ועידו גור לא יהיה בפרק הזה, אבל אנחנו לא נשאיר את מאזיני ה-NBA הנאמנים שלנו בלי פרק, אף על פי ששבוע שעבר עשינו את זה, אבל השבוע לא. שלום דרור הופמן.
אהלן ג'ובה.
מה שלומך?
שלומי מצוין.
למה אתה דוח?
אה, אז בכלל, אתה יודע, קצת תחיל עם
אנרגיה.
כן, גם עידו לא פה, אז בוא נשתלט למקום. אין דבר יותר כיף מלהשתלט
לידו. אתה פיזית יושב לו במקום, כי אני יושב בצד שלי.
נכון.
מה שלומך?
שלומי טוב, גם עידו גור עושה חיים, אתה יודע, נראה לי, אנחנו לא צריכים לדאוג לו.
לא, לא, אני לא דואג לו, בכלל לא דואג לו.
שלומי טוב, מה...
מרוצה מעונת ה-NBA עד כה?
מרוצה בעיקר מבוסטון. בעיקר.
לא חוכמה גדולה.
נכון, אבל כן, אני מרוצה מאוד, אני מאוד אוהב את ג'ייסון טייטום. ואני גם מאוד אוהב את לברון ג'יימס, אנחנו נדבר על זה, על שני הדברים האלה, אבל אני חושב, שוב, זה התחלה, אנחנו 24-25 משחקים, צריך עוד לחכות, אבל נראה שלפחות בשליש הראשון יש לנו מעומדת די בוודאות או רצינית, אפילו מעל מילווקי, להיות האלופה, כן, להיות אלופת ה-NBA, בוסטון סלטיקס. נראה לי שמותר להגיד את זה לפרנצ'ייז כזה גדול ומפואר.
ברור, ברור. טוב, בוא נעשה סדר. אז אנחנו נתחיל כמובן עם בוסטון סלטיקס, בהמשך נגיע לשם שעולה אוטומטית שאומרים בוסטון סלטיקס, זה הלוס אנג'לס לייקרס והפריחה המסוימת שלה, וניגע במי ש... גם פורח, כי אנחנו משתדלים להיות חיוביים, והקבוצה שלנו גם מעולה, וזה זיין וויליאמסון. בואו נתחיל בבוסטון, ונעשה סדר במה שאני קורא לו כרגע טיימליין של בוסטון בשנה האחרונה. אני מניח שהרבה יודעים אותה, אבל שווה להזכיר. בדיוק לפני שנה וחודש, בוסטון הפסידה לשיקגו, ומרקוס האוורד יוצא לעיתונאים של... מרקוס סמארט יוצא לעיתונאים של אחרי זה, ואומר שג'ייסון, הכוכבים של הקבוצה צריכים להבין שצריך לשתף יותר את הכדור, זה לא עובד.
נכון.
זה היה בנובמבר. סוף דצמבר, תחילת ינואר, בוסטון מתחילה להתחבר, אבל בעיקר בהגנה. התקפה שלה עדיין סבירה, והיא הופכת עד סוף העונה לקבוצת ההגנה הכי טובה בליגה. מגיעה לפלייאוף. מגיע סיבוב ראשון מול ברוקלין, ופתאום ג'ייסון טייטום הופך מרק שחקן התקפה טוב, אפילו אפשר להגיד two-way player. סיבה שאני מזכיר את זה, כי באחד הפרקים שלנו בעונה שעברה לקראת הפלייאוף, אני ועידו התווכחנו שעה עם... ג'ייסון טייטום הוא two-way player או לא, אני לא הסכמתי, היום אני יותר חי עם זה בשלום עם ההגדרה הזאת, מגיעים עד גמר ה-NBA, מפסידים לגולדן סטייט, יוצאים לפגרה ואומרים נתחיל מחדש.
מפסידים אולי כאילו, אתה יודע, שדיברו על זה שאולי הם היו פייבוריטים.
לא באמת, לא חושב, אני לא מכיר קבוצה שמגיעה במעמד הזה וישר לוקחת, זה די חריג יחסית. בשנים האחרונות, פעם זה היה יותר.
אני איתך, אבל כאילו, על פניו זה היה נדמה לפחות בהלך הרוח שהם כאילו באים פייבוריטים.
כן, הובילו 2-1, בואו לא נשכח, ומשחק 4 היה אצלהם.
אוקיי.
אוקיי, יוצאים לקיץ, ביולי מודיעים על ההצטרפות של מלקום ברוקדון, נהדר, ואז מגיעה פרשת יודוקה. חודש ספטמבר, אמי יודוקה מושעה עד סוף העונה מבוסטון סלטיקס, כמעט גם עבר קבוצה, ואז איפשהו בתחילת העונה, סוף אוקטובר, תחילת ספטמבר, מגיע שבוע שבוסטון, סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, מפסידה 3-4 משחקים. ופתאום, לפחות אצלי, הצטברה תחושה שכנראה המשבר הזה עם יודוקה, למרות כל הזה, הולך להשפיע על העונה של בוסטון. כמובן שטעיתי לחלוטין, ומאותה נקודה, 17 ניצחונות מתוך 9, כתבתי את זה לפני הלילה. או זה אי? אז אולי זה 18 ניצחונות, כן, זה 18 ניצחונות מתוך 20 משחקים. והקבוצה הזאת, ששנה שעברה הייתה קבוצת ההגנה הכי טובה בליגה, השנה היא קבוצת ההגנה ממוצעת.
נכון.
אבל היא קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה by far.
יש אומרים בהיסטוריה.
ויש מצב שהיא תרשום את האופנסיב רייטינג הכי גבוה בהיסטוריה, שזה שייך לברוקלין נטס מלפני שנתיים.
והיא גם קולעת, היא קולעת את מספר השלשות הרב ביותר, גם, שוב, על פניו, יכול להיות בהיסטוריה. על הממוצע 17 ירדה קצת.
כרגע ב-16-6.
בדיוק.
מקום ראשון בליגה.
כן, אנחנו בשלב שהנתונים קצת משתנים, בגלל שאנחנו עדיין בקצת משחקים, אבל אם היא תמשיך בקצב הזה ותקלה יותר שלשות מגולדן סטייט, דוגמה, למרות שהיא לא הקבוצה במקום הראשון, אבל אתה יודע, זה חת-חת הישג, צריך לומר את זה.
זה אחד הדברים...
כי לא שמנו את בוסטון ככה. כי לא שמנו את בוסטון.
לא, בוסטון הייתה, אני חושב, בטופ 3, אני לא זוכר מה הליין של האימורים בווגאס וכאלה, אבל לדעתי כל חובב NBA ממוצע ומעלה, אם היית אומר לו, תשמע, מי לדעתך שיחות מקולת? תיקח NBA, סביר להניח שהוא היה אומר באחת האופציות בוסטון.
נכון.
כי יש לה כוכבים, כי היא קבוצה שהגיעה עד הגמר, היא קבוצה הייתה שם הגנה, ואם אתה שם בצד את פרשת יודוקה, היא גם התחזקה בשחקנים טובים.
היא התחזקה מאוד, כן.
אבל אף אחד לא ציפה שהיא תהיה קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה, בפער כזה גדול.
אנחנו גם מקליטים את זה בדיוק אחרי תצוגה מטורפת מול פיניקס, שמשחק שאם כל הכוכבים משחקים, זה יכול להיגמר גם ב-50.
עכשיו, זה מזכיר לי מאוד, רק בהיבט הזה, כן, יש, אולי יש עוד היבט שנגיע אליו תכף, את סן אנטוניו של 2014-15. סליחה.
13-14? העונה שהם לקחו אליפות?
שהם לקחו אליפות.
13-14.
13-14, כן. 14-15 הפסידו בגיים 7 בראונד 1 לקליפרס. אחרי אותו הפסד ב-2013, בגיים 7, אחרי השלשה של ריילן במשחק 6 וכל הזה, כל העונה סן אנטוניו אמרה, אנחנו חוזרים לקחת אליפות שלנו.
נכון.
מהרעיון הראשון, רעיון בסיום המשחק של טים דנקן, שלא אחד שמכריז. וגם בוסטון השנה מבלי להכריז, אבל באיך שהיא עושה את זה, היא עכשיו אומרת, אנחנו באים לקחת את התואר, שהיינו כל כך קרובים אליו.
נכון, ואני חושב שבוסטון סלטיקס, אני לא מגלה פה את אמריקה, אני מניח שהמאזינים יודעים את זה, היא אחת מהקבוצות שבנויות הכי נכון. קבוצה ש... כמו גולדן סטייט, כמו ממפיס, קבוצה שנבנית על ידי שחקנים שהגיעו בדראפט ונמצאים בקבוצה הזאת, ושיחקו רק בקבוצה הזאת. כל הכוכבים בעצם, של בוסטון מלבד מלקום ברוקדון, או על האורפורד שהגיעו. ואני חושב שזו דוגמה נהדרת לאיך ה-NBA בנויה, וכמה כיף לראות קבוצה שנבנית מלמטה, ועם הרבה שחקנים שנלקחים. דרך אגב, זה בדיוק כמו שקורה בממפיס, וזה בדיוק למה שגולדן סטייט קבוצה כל כך טובה. אני חושב ש... אני מחזיר אותך לטיימליין, לדעתי לפני שנתיים, אני ואתה, בשיחת מסדרון, שיחת מקולת, אחרי ההדחה לברוקלין, בעונה, ואני כמעט בטוח שזה היה איתך, אני לא זוכר, דיברנו האם ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום
יכולים
לשחק יחד. וכבר היה דיבור על זה, זה היה ממש דיבור שבקיץ צריך להיפרד מאחד מהם, אין מה לעשות.
בעונה שעברה בזמן הזה, אז הדיון הזה, הנרטיב הזה היה הכי רלוונטי בעולם. והיו ממש טריידים, פייק טרייד של ג'יילן בראון שהולך לאנשהו.
אז בדיוק זה. אז כרום הם הדואל, הם הצמד הטוב ביותר בליגה שמספקת כמות הנקודות הרב ביותר. אני לא חושב שיש בכלל שאלה אם הם הצמד הטוב ביותר כרגע. ונראה לי, לפחות ככה, לפי המשחק שלהם, שאין כל כך הרבה אגו ביניהם, וצריך לתת לדעתי יותר את המחמאות לג'יילן בראון, כי בסוף כולם יודעים שג'ייסון טייטום הוא הכוכב, עם כמה שג'יילן בראון הוא סופרסטאר, וזה יפה מאוד לראות, כי להיות הסגן של בר כוכבה זה לא דבר קל. אני חושב שהשיפור הכי גדול של בוסטון, ושוב, אנחנו בתחילת העונה, זה כמובן מלקולם ברוקדון, אני לא צריך להסביר מה זה כששחקן בא מהספסל, והוא רכז התקפי טוב יותר מהרכז הראשון שלך ממרקוס סמארט, מה זה נותן לקבוצה, ואני באמת חושב שעם החזרה של רוברט וויליאמס, שייתן בעיקר את הצד הגנתי, על אורפורד שיברי, מדובר בקבוצת הכדורסל הטובה ביותר כרגע, והיא תצטרך לעבור את מילווקי כנראה, באיזשהו שלב. אבל אני חושב שגם צריך להבין, ג'ייסון טייטום כבר עשה שני גמרים. עשה שני גמרים NBA ועוד גמר...
למה שניים?
עשה גמר...
אחד. מה שעברה? היה גמר מזרח מול לברון.
17-18 גמר מזרח עשה, נכון?
נכון.
ועשה גמר מזרח בעונה עם מיימי?
כן, כן. גמר מזרח היה שלושה גמרים בארבע שנים.
סליחה, גמר NBA אחד.
שלושה גמר מזרח בארבע שנים זה היה.
סליחה, גמר NBA אחד וגמר מזרח. אז אני חושב שכן יש לו את הניסיון ללכת עוד צעד קדימה ולקחת השנה את האליפות, ואני חושב שהגיע הזמן. ועוד שאלה, האם אפשר להגיד לג'ייסון טייטום הוא מתחרה על תואר ה-MVP?
כן, ברור.
אוקיי, לא, כי זה תמיד נשמע לי שהוא לא בדיון.
לא השנה.
שתמיד יש את לוק.
לא, לא השנה, לא השנה. השנה עברו, אנחנו עכשיו אפשר להגיד, עברנו רבע ושוונץ.
כן.
המועמדים המרכזיים הם טייטום?
לוקה, תמיד.
לוקה, יאניס וסטף.
אוקיי. אז ארבע. אבל ג'ייסון טייטום שם.
כרגע הוא הזוכה. אם העונה נגמרת היום, הוא הזוכה.
אם אתה שואל אותי, אין שאלה, אבל...
לא, אין שאלה. השנה, אין שאלה. קבוצה עם המאזן הכי טוב. הנתונים שלו הם כאלה, 30.8 נקודות, 7.2 ריבאונדים, 4.2 אסיסטים בפחות מ-37 דקות. אין שאלה בכלל, אם העונה נגמרת היום, ולו רק בגלל שמעבר למספרים, גם, אתה יודע, יאניס נותן מספרים פסיכיים, ולוקה נותן מספרים פסיכיים, וגם כמובן שסטף, הם הקבוצה הכי טובה בליגה ביפר.
שזה מוסיף עוד...
ובדרך כלל זה נוטה, אם זה השובר שוויון, אם יש נגיד ארבעה שחקנים, וארבעה אלה הם אותה רמה פחות או יותר, וההשפעה שלהם היא אותה השפעה.
כן.
אולי שסטף ויאניס טיפה יותר גדולה מבחינת הקבוצה שלהם, כי הם ניזונים מהם, בטח לוקה, אבל עדיין זאת הקבוצה הכי טובה. ולכן, אם עכשיו זה היה נגמר, הוא היה זוכה, אולי זה יהיה באמת.
אני לגמרי, ואני רציתי להזכיר, כי ראיתי גם שהצייצת הלילה, לוקורנט.
זה מדהים, לוקורנט.
צריך שחקנים גם כאלה? ג'ובה, צריך שחקנים שקופצים מהאונג'ין, ברור.
לא, זה ברור שצריך שחקנים כאלה, אבל...
אנחנו מדברים כמובן על ה...
לוקורנט השנה הוא פשוט ברגע שגם אם הוא רחוק מהשחקן שלו, השחקן שהוא אמור להגיע אליו זורק, הוא לא רץ אליו, הוא עוצר במקום וקופץ.
קופץ לגובה, כן.
עכשיו, לוקורנט הוא 2.18, מותק ידיים עצומה, עכשיו הוא קופץ לפני שהכדור עוזב את היד של השחקן. המטרה שלו היא למנוע את המבט לתוך הטבעת.
בדיוק.
לקחו איזה קטע שעלה שאותו צייצתי, וממש ספרו. במשך כמה וכמה משחקים.
האחוזים היו לטובתו.
האחוזים היו ביפר לטובתו. עכשיו תראה, מבחינת כדורסל, יש כמה דברים שבוסטון עושה שנה שונה ממה שעשתה שנה שעברה, שהייתה קבוצת התקפה לקראת סוף העונה, לא רעה בכלל.
בדיוק.
קודם כל הם רצים הרבה יותר. הם זורקים הרבה יותר שלושות. עכשיו יש שחקנים שזה עוזר להם. ג'יילן בראון, נכון שהוא עלה, והוא נראה בינתיים ברמת אולי, 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 אולסטר בטוח, אולי אול NBA, זה כי הוא אחד השחקנים האלה שיכולים לקחת את הריבון, ולרוץ מחוף לחוף. וכשהקבוצה רצה יותר, אז זה יכול לעלות. הוא למשל השנה עלה ב-8% בכמות הזריקות שלו באזור הטבעת. צמצם משמעותית, פחות זריקות אחורה. עכשיו, הוא זורק את, הוא צמצם את כמות זריקות המידרנג' שלו, אבל הוא עלה באחוזים. הוא מעל 55% באזור המידרנג' שזה נחשב את הזריקה הפחות טובה. זה דבר אחד. דבר שני, הם זורקים לשלוש הרבה יותר. מה לעשות? עכשיו,
הם גם קולים.
אבל למה הם קולים?
נכון.
יש שם ריבו. קודם כל יש שחקנים, לפעמים יש שחקנים, פתאום עכשיו, דרק ווייט, עונה הכי טובה שלו בקריירה מחוץ לקשת. 43.4%, חוץ מעונת הרוקי שם, בקושי זרק, זה האחוזים הכי גבוהים. ושהסנטר שלך, עכשיו הכל בסוף, זה נכון שאתה צריך לזרוק ולקלוע, ואז זה נהיה משמעותי.
נכון.
למה התקפה היא טובה? כי יש ריווח. כי כמעט כל השחקנים מהווים יהיו מחוץ לקשת. הם משחקים, אתה יודע, כמו שאומרים בשנים האחרונות, זה כבר מונח יותר מוכר, five out. כל החמישה מחוץ לקשת. עכשיו, הסנטר שלך, וזה נותן הורפורד ולא נותן רוברט וויליאמס.
נכון, ממתי, בגלל זה רוברט וויליאמס הוא טוב לצד הגנתי.
עכשיו, אתה משחק שבפינה אחת עומד דרק ווייט, שזורק כמעט, אמרנו, 44%, ובפינה אחת עומד על הורפורד, ואז יש לך את השלושה שחקנים הבאים, מרקוס סמארט, ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון, ולפעמים מלקום ברוגדון.
בדיוק.
ועכשיו מתחילים, ומישהו חודר לסל, ואז יש, עכשיו, אם לא באים לעזור, וזה מה שקורה הרבה פעמים למלקום ברוגדון, אז הוא מסיים.
בדיוק.
אם באים לעזור, אז ההגנה מתחילה להתערבב, לרוץ.
גם גרנט וויליאמס, שהוא נכנס בתוך דרק ווייט, אז הוא בסדר גמור.
עכשיו, הם עושים הרבה, הם הורידו בצורה משמעותית יחסית בעונה הזאת את הבידודים. שנה שעברה הם סיימו את העונה עם 8.5% מהמלאכים שלהם בבידוד, והם השיגו להם 0.93 נקודות בממוצע לפוזשן. השנה זה ירד ל-7.5% מהמהלכים, וזה עלה ל-0.97. ואתה רואה הרבה דברים קטנים. עכשיו, אני תמיד אוהב לראות שהכוכב של הקבוצה מעורב במהלכים התקפיים כחוסם. נגיד, זה משהו שפעם לא היה. לא היית רואה את
מייקל
ג'ורדן, צ'ארלס, לא חייב להיות רק מייקל.
ברור.
קובי בריינט, שקיל אוניל, צ'ארלס ברקלי, טוב, קארל מלון דוגמה לא טובה, כי הוא חי מהפיקנרול.
ברור, ברור לי.
אבל לא היית רואה אותו מעורב, עזוב בפיקנרול. יש תרגילים שיש לך שחקן שיוצא על שתי חסימות, נגיד ג'יילן בראון יוצא על שתי חסימות, החוסמים, החוסם הראשון, זה הורפורד. עכשיו, עזוב שזה יכול להיות רק דיקוי וההתחלה של התרגיל, והוא בכלל יוצא למקום אחר.
כן.
אבל לראות אותו מעורב. עכשיו, איפה מרקוס סמארט נכנס? מרקוס סמארט גם השנה, צמצם את השלושות שלו. העלה את ממוצע הסיסטים שלו לממוצע הקריירה, דעתי, פעם אחרונה שבדקתי שלשום, זה היה 7.1 הסיסטים בממוצע, והוא מקבל החלטות נהדר. ואז, שטייטום בא לחסום למרקוס סמארט, או שיש איזה פלר סקרין, זאת אומרת, זה חסימה בלי הכדור, ויש ריווח כל כך גדול, יש מקום להרבה דברים, ולפעמים אתה רואה סלים קלים, מאוד פשוטים, חדירה אחת, עזרה אחת, וזהו. עכשיו ההגנה רודפת אחרי בוסטון. עכשיו, בוסטון, בגלל שיש לה גם את השחקן הכי טוב בליגה כרגע, אז אם משהו נתקע, אז נותנים לו את הכדור.
גם ג'יילן בראון זה
נכון,
לא הזדמנות לא רע.
אבל ג'ייסון טייטום יותר.
נסגור את הנקודה הזאת, אני חושב שגם בדיון תמיד על כוכבים, אני לא חושב שכוכב על, נגיד לברון או מייקל, לקח להם כמה שנים בשביל לקחת את האליפות הראשונה, מה לעשות?
תמיד.
אז ג'ייסון טייטום שבליגה נמצא מ-2017, נכון? כן. זה ממש סבבה, הוא בדיוק בעונה 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-22, עונה שישית.
כן. מייקל לקח אליפות בשביעית.
ספרתי טוב. לברון לקח בתשיעית, 2003, 2012.
אבל הוא הגיע בעונה השלישית כבר לגמר.
לא, אבל גם לג'סטן טנדם יש כבר גמר בהמתחתו. כל מה שאני אומר הוא ש... פשוט כל התנאים הבשילו כדי שבוסטון צלטיק תקלוף השנה, אבל יש מתמודדות לא רעות במערב, וגם עוד קבוצה אחת במזרח שאנחנו לא נגיע אליה היום, אבל היא תמיד קבוצה.
אני חושב שלפחות כרגע מילווקי יותר מאיימת על בוסטון.
ברור, ברור.
משלושת הקבוצות שאולי הן מובילות במערב.
אני עדיין טוען שאם אנחנו לא נדבר עליהם, אבל אולי נגיע על זה קצת כשנדבר על הלייקרס, גולדן סטייט תהיה שם לדעתי?
אולי.
תהיה שם, באזור חודש אפריל.
באיך שהיא נראית עכשיו, בוסטון פייבוריטית בנוקאוט.
אין שאלה בכלל.
כרגע אין...
אבל אני עדיין חושב...
אין תחרות.
כן, אני עדיין חושב שכשיש לך את השחקן, עדיין הטוב בליגה, הוא לא צריך להיות MVP, לטעמי עדיין השחקן הטוב בעולם היום. ואם הכל יסתדר להם כמו שצריך, אז יכול להיות שהם יהיו, אבל כן, דרך אגב, בוסטון לא הפסידה השנה עד עתה, לקבוצה במערב, זה נתון די מטומטם, אבל היא לא הפסידה עדיין לקבוצה במערב. אני לא יודע מה זה אומר.
הם עוד לא שיחקו עם גולדן סטייט, אבל.
כן, נכון, אבל בסדר.
תראה, יש להם עוד דברים לשפר גם, זה לא שהם מושלמים. קודם כל, שוב, ההגנה שלהם, הם מדורגים בדיפנסיב רייטינג בין 15-17.
כן, אבל כשהתקפה שלה כל כך טובה, אתה פתאום אומר לעצמך, אוקיי,
זה עונה רגילה. בוא, היום אנחנו כבר יודעים להגיד שהמספרים שכל קבוצה, כל קבוצה עושה בענה הרגילה,
ברור.
אין להם שום קשר למה שיקרה בפרק.
אבל זה נותן לך אינדיקציה מסוימת.
זה נותן לך אינדיקציה, ונותן לך דברים שהקבוצה לומדת לעשות. אבל בסופו של דבר יהיו פחות נקודות במעבר ובמתפרצות, בפלייאוף.
ברור לי. למשל, בוסטון, עכשיו, בוסטון לא תגיע לרמת.
בוסטון יכולה להסתדר בלי רוברט וויליאמס עכשיו. שיקח את הזמן, שיחזור שהוא בריא ב-100%. בפלייאוף היא תהיה חייבת אותו.
נכון, ברור לי.
ויהיו, אם עכשיו יש פחות בידודים, אז יהיו יותר בידודים. אבל ככל שיהיו לשחקנים, וזה לא משנה באיזה קצב משחקים ובאיזה מסגרת, יותר שחקנים שקולעים טוב מבחוץ ויודעים לקבל החלטות, יהיה להם יתרון. כי שיש לך את אורפורד, נתחיל בשחקני משנה לפני שמגיעים לכוכבים.
נכון.
הורפורד, וסמארט, וברוקדון, ודרק ווייט, שהוא בוגר סן אנטוניו, למי ששכח.
נכון.
מצבך מעולה.
יש שם IQ בסקטבול ברמה מאוד גבוהה.
IQ בסקטבול זה אחד. וגם לקבל החלטות מהר. כי לפעמים גם שאתה מבין, אם אתה לא, הרי אתה צריך, אם אתה מקבל את הכדור ואתה לבד, אתה צריך לקלוע. ואם לא, אתה צריך לדעת אם אתה תוקף את הקלוזות, או שאתה מוסר הצידה, או שאתה מוסר למטה. ועם השחקנים זה, לפעמים אתה רואה טייטום זז, ובדומה ל, יש הרבה התקפות, אתה יודע, ישבתי לראות לא מעט חלקים מהתקפות יפות של בוסטון, ואתה רואה שטייטום עושה מה ש... אני קראתי פה, אני מצאתי קטגוריה, לא רשמתי את הזכויות יוצרים. כמו שיש קובי אסיסט, ויש סקנדרי אסיסט, ויש סקרין אסיסט, אני חושב שצריך להמציא אסיסט.
טייטום אסיסט?
לא, על שם סטף. אני קראתי איזה מושן אסיסט.
מה, בגלל התנועה?
בגלל שהוא זז, ופתאום הולכים את השני שחקנים עם שחקן לבד. אז אתה רואה השנה את טייטום, לא מעט פעמים. בנה על זה קריירה. כן, אתה רואה את טייטום לא מעט פעמים. עכשיו קורה איזה משהו בצד החזק, הוא חותך לאיזה מקום שהוא, עוד פעם, אם ימסרו לו, הוא יקלע. אבל השחקן שבכלל שומר על אחר, הוא רק נותן חצי צעד לכיוונו, ופתאום יש מישהו לבד. וכל עוד הוא עושה את זה, וזה השחקן הכי טוב בקבוצה, זה הופך אותך למגוון וקטלני.
הם מפלצות, אבל שוב, אתם יודעים, אנחנו עוד, אוהדי בוסטון, נא להירגע, אנחנו עוד, רק בחודש דצמבר, ויקרו עוד הרבה דברים.
זה באמת, אין סיבה שבוסטון לא תגיע, לפחות לגמר המזרח.
נכון.
אני, לא, בוא נשים גמר המזרח.
הם מול מילווקי זה אמור להיות הגמר המזרחי. הם מול מילווקי
זה אמור להיות גמר המזרח, בהנחה שכולם בריאים. אין סיבה לחשוב אחרת.
נכון. זה חתיכת מאץ'אפ דרך.
ואני לא חושב שהם פייבוריטים. 50-50.
צריך לראות באיזה כושר אנטגנה.
לא, בוא ניקח נדמיין שכולם הגיעו בכושר טוב.
52-48 היום לבוסטון, היום אני אומר.
אז אני אומר
50-50. וזה אמרת על רוברט וויליאמס, על שמירה על יאניס, תהיה סופר סופר קריטית.
אבל היה רוברט וויליאמס שנה שעברה בפלייאוף, והיה יאניס, ובסוף אם מידלטון לא נפצע בגיים 7, אני לא חושב שבוסטון עוברת את מילווקי.
אני מסכים איתך, אבל שוב...
ולכן אני נותן לך 50-50.
מילווקי כבר הייתה קבוצה, הגיעה כאלופה. בסופו של דבר.
בסדר.
נכון. אז אני אומר שבוסטון השנה, היא קיבלה את הניסיון הזה של עוד שנה עם ריצה יפה בפלייאוף.
אין ספק.
שיכולה לעזור
לה. לא, מול מילווקי היא הקבוצה היחידה, שבעיניי בוסטון מולי לא פייבוריטית. היא לא פייבוריטית,
אני מקבל את זה.
אני שם לך 50-50.
מקבל את זה, וגם אם זה יהיה קרב צמוד, אבל אתה יודע, נראה שזה די ברור שהן שתי הקבוצות הכי טובות במזרח, אולי שתי הקבוצות הכי טובות בליגה כרגע, אין בכלל שאלה.
זה יהיה מאוד אירוני. אם מי שיעשה את ההבדל בסדרת גמר מזרח בין שתי הקבוצות האלה, יהיה מלקום ברוקדון.
בן אדם שצריך...
כי אמנם בסופו של דבר מילווקי השיגה את האליפות שהיא רצתה בשביל יאניס, אבל אתה לא יכול לדעת אם היא בוחרת בלתת הארכת חוזה לברוקדון ולא לאריק בלצו, ומשחררת אותו ומביאה שחקן אחר קודם, אם היא לא יכולה לקחת אליפות שנתיים לפני זה.
אני מקבל את מה שאתה אומר, וזה יהיה, זה לגמרי אירוני, אבל זה לגמרי גמר או קרב שאני ארצה לראות. אבל אני גם טוען שברוקלין, למה, מי אמר? אני אמרתי ברוקלין? אני משאמר ברוקלין?
לא.
אני פשוט, לפעם משה חוגג אמר שהוא...
לא, לא, סור, סור.
לא, לא, בסדר, הוא אמר איזה ציטוט.
לא, אין, אישה.
נשוויתי בקסם הדריבל, אני עדיין נשוויתי לקסם הדריבל של קווין דורנט וקייריר וגוד שהם זה, אבל אין שום סיכוי, זה סתם היה אנקדוטה מצחיקה.
אמרנו בוסטון, נלך ללייקרס.
יובה.
בוא נזכיר את הטיימליין הקטן של העונה.
רגע, רוצה להגיד משהו עוד משהו.
נו.
שפה יש לך קבוצת כדורסל אחרי תחילת עונה מביכה מאוד. יש קבוצת כדורסל, אוי, יש קבוצת כדורסל בלוס אנג'לס.
יש שיפור. תראה, בוא ניתן את הטיימליין. מתחילה העונה. ארבעה משחקים ראשונים, 0-4, והלייקרס נראים רע. ואנחנו ישבנו פה בפוד NBA דוגור ואני, ודיברנו על כל המספרים של ווסטברוק, כולל הנתון המופרך ההוא על איזה זריקה שהוא לקח ביתרון.
או רס נו.
ושום דבר גם לא הפתיע, ואגב, גם בתקופה הטובה הזאת, בגדול, לא מפתיע אותך שום דבר. אנטוני דיוויס שהוא מפלצת, זה אמור להיות ככה, תכף נגיע לזה.
אוקיי.
אוקיי, אחרי ארבעה משחקים, דרווין הם עושה את הדבר שבגדול,
אני מת עליו.
בגללו, הוא זכה בתפקיד, והוא שם את ווסטברוק בספסל. ארבעה משחקים ראשונים, ווסטברוק בחמישייה, במשחק החמישי הוא לא משחק, לא זוכר, אני חושב שהייתה פציעה, inactive, ואז הוא עובר לספסל. והמצב מתייצב, ואז אנטוני דיוויס לוחץ על און, נזכר שהוא שחקן כדורסל.
טוב.
מאוד. אוקיי? פלוס, בנקודה כלשהי, בנובמבר, חוזרים גם דניס שרודר ותומאס בריינט, ופתאום סביב לברון ג'יימס ואנטוני דיוויס, יש קצת יותר שחקנים. אמר ביל סימונס בפודקאסט שלו בתחילת העונה, הוא אמר שיכול להיות שמעבר לדיוויס ולברון, השחקנים בלייקרס, בתקופה ששרודר ובריינט פצועים, של ממספר 3 עד מספר 7, אולי הכי גרועים ב-NBA. עכשיו, פתאום, עכשיו יש לך ווסטברוק, שרודר, תומאס בריינט, ואז יש לך את לוני ווקר, ואז יש לך את פטריק בברלי, וזה כבר יותר נורמלי.
נכון.
עכשיו, בסוף, כרגע, הנה, אנחנו נכנסנו, מהרגע שבחרנו את הלייקרס, הם עשינו פעמיים בשני הלילות האחרונים.
אבל צריך להגיד למה.
ברור, דייוויס נפצע. ובואו נדבר דייוויס.
גם לברון לא שחק הלילה.
נכון, בסוף, ההבדל בין התקופה הטובה ללא טובה, ובסופו של דבר הם התחילו ב-0-4.
ב-2-10 בסך הכל.
ב-2-10 בסך הכל, ומאז הם 50%. זאת אומרת, הם באוקטובר היו 1-5, בנובמבר 7-7, ובדצמבר 2-2.
אני עשיתי זה 2-10-8-4, אבל בסדר, זה אותו חלוקה. כן.
זה היה אנטוני דיוויס. אנטוני דיוויס בשבוע שעבר, קלה הכי הרבה נקודות ב-NBA.
פלייר אוף דה וויק.
כן, זכה בפלייר אוף דה וויק, לקח הכי הרבה ריבאונדים, היה שני בחסימות. אז הוא היה צריך לעשות כמה דברים, כי זה שאנטוני דיוויס הוא שחקן טוב, אני חושב שתמיד ידענו. וזאת הסיבה שהוא הגיע ללייקרס. כי באיזושהי נקודה היה ברור, ואני אמר, יצא לי להגיד את זה כמה וכמה פעמים. אם אנטוני דיוויס יהיה אנטוני דיוויס, באיזושהי נקודה הוא יהיה אלפא, ולברון יהיה לידו. וזה okay. לא, וב-2020 זה הבשיל לשם, כמובן שזה עדיין לברון היה לברון, אבל זה היה כבר לפני כמעט 3 שנים.
כן.
Okay. שנתיים. נכון, כי זה היה בבועה וזה נתחל.
בדיוק, זה קיץ 20.
אוקטובר.
נכון. אוקטובר, עוד יותר נכון.
אוקטובר 20.
הבועה נזכרת.
ובשנתיים האלה דיוויס רק הלך ונפצע. ולא הזכיר במומה, ובאמת מספרים. עכשיו, הוא עשה עוד דברים. קודם כל, הוא קיצר את המרחק של הזריקות שלו. המרחק זריקה ממוצעת העונה של אנטוני דיוויס, כלומר, בעברית פשוטה, התקרבתי לטבעת יותר קל לקלוע.
יש לו טאץ' לא רע.
כן. השנה הוא זורק ממרחק ממוצע של 1.95 מטר.
אוקיי.
בעונה שעברה הוא זרק רק ממרחק ממוצע של 2.9, ושנה לפני כן, לפני שנתיים, הוא זרק ממרחק של 3.5 מטרים בממוצע. עכשיו, הג'אמפ שוט שלו הלך והידרדר בשנתיים האלה, נכון. שזה באמת היה נראה רע. אז וואלה, אם נותנים לאנטוני דיוויס את הכדור בפנים, זה התחלה לא רעה לקבוצת כדורסל.
זה לא... קודם כל, יש לזה נתון פסיכי שקראתי עליו, שהוא השחקן, נשאל אותך את זה, אולי קראת את זה. יש שני שחקנים בהיסטוריה שקלו מעל 20 נקודות, ואיבדו פחות משני עיבודים למשחק בקריירה. אנטוני דיוויס ודירק נוביצקי. אני לא יודע, זה נתון מוזר, אבל אתה יודע, נתונים ארצות הברית, אבל אני אוהב את זה. אז קודם כל להיות בחבורה אחת או באותו, שזוכרים אותך באותו שם עם דרק נוביצקי, אז מצבך טוב. שנית, אני חושב שהשאלה על אנטוני דיוויס היא שאלה די פשוטה. אם הוא בריא, הלייקרס קבוצה טובה ותהיה בפלי אוף. אין בכלל שאלה.
אני לא, עוד לא הייתי הולך כזה.
אני, ככה אני חושב.
הקבוצה הזאת עכשיו, עם הסגל הזה, גם אם הוא בריא,
כן.
היא פליין, היא לא פלי אוף.
אוקיי, יכול להיות. אני חושב שהיא יכולה לתפוס את המקום.
עם עוד טרייד, זה הדיבור עכשיו.
אוקיי, אתה...
ב-24 שעות האחרונות, הנרטיב הסתובב, אוקיי.
אתה מדבר כאילו, אם היא תזכה כאילו ממקום 7 עד 10, אז היא בעצם לפליין.
בוא, בתחילת נובמבר, הנרטיב היה, האם מפרקים הכל ושולחים את דייוויס בטרייד.
בדיוק, אני...
עכשיו, זה לא קרה לדעתי, כי הבינו שאם ילכו לקבוצה גרועה באמת, בסוף הבחירה, גם אם בחירה ראשונה, היא הולכת לניו אורלינס.
נכון.
לא, זה אולי...
כן, כן,
ללוסנג'לס... לא, אין פרוטקשן.
ללוסנג'לס אין בחירה, גם אם היא תבחר ראשונה, היא מוסרת את הבחירה, היא לא יכולה.
כן, כן, ואז, אוקיי, ואז דייביס תחיל לשחק, ועכשיו צריך להחליט.
להחליט, ללכת להיות קבוצה תחרותית. אני חושב, בטח כשיש לך שחקן מטורף כמו לברון ג'יימס.
כי עם הסגל הזה, הם מקום שמיני.
אנחנו מדברים רק על אנטוני דייביס, וזה נכון, וזה טוב, והוא באמת עושה ממוצעים משוגעים, ו... מדובר במחלה עכשיו, אז אני חושב שהוא...
כן, לא, עכשיו זה כן.
יחזור לשחק,
Blue like symptoms.
יחזור לשחק מהר מאוד, אבל צריך גם לדבר על החבר השני שלו, מישהו שעשה דבר או שניים בקריירה, וזה לברון ג'יימס. אני... זה איזושהי טרנספורמציה מעניינת, צריך להגיד את זה. אני כל החיים, אני חושב שגם אתה מהטים הזה, טים מייקל, תמיד פחדתי שלברון יתקרב.
אני טים מג'יק.
אוקיי,
אתה שים אותי בטים על הנכון.
אוקיי, בסדר, אתה עדיין
חושב. בין לברון למייקל, סבבה, אני חושב שמייקל.
זו הכוונה שלי. אתה חושב ש... סליחה שאני מג'יק יותר טוב ממייקל בהיסטוריה?
זה לא קשור.
אוקיי.
אי אפשר להשוות.
חוויה אישית.
בסוף, זה השחקן שאני...
בסדר, אתה יודע מה החוויה האישית שלי? זה ממש מעניין, כי אני, לטענתי, ואני ראיתי את מג'יק בקלטות, לא... זה הייתי בין 3 או פרה שנתיים, זה שסטף... אני ראיתי את סטף, אני אז, מבחינתי סטף יותר גדול, אבל... אני...
לא, זה ויכוח שיש לי מידו גור, אין לי בעיה, אפשר לנהל אותו.
לא, אני מבין...
אבל הוא רכז יותר טוב.
מקבל את זה.
רכז הגדול בהיסטוריה.
מקבל את זה, אבל אתה יכול להבין למה אני חושב...
כן, כן, אני יכול להבין.
נתקדם ללברון.
זה כמו שהיום אני מבין את הדיון, למה לברון הוא באמת בדיסקשן.
תודה רבה.
עם מייקל.
זה מה שבאתי אליי.
זה לא אומר שאני אגיד שזה, אבל כן.
אני, בהרבה שנים, בטח בשנים שהוא עבר, והוא עבר למיימי, היה לי קשה עם לברון ג'יימס, היה לי קשה עם השם הזה ברמה האישית, זה כאב לי לראות שחקן שעובר וכל הדברים האלה, והדיון הזה על המורשת, פחדתי שהוא ינגוס בשחקן, אתה יודע, פחדתי שסגן של אלוהים יפגע באלוהים, זה ממש הפחיד אותי. אבל בשנתיים האחרונות, ודווקא בשנים שהם לא לקחו אליפות ובשנים הקשות, אני יותר ויותר מעריך את לברון ג'יימס. ברור, היכולת הגופנית זה אין בכלל שאלה, אנחנו נלמד על זה עוד שנים קדימה ודורות אחרינו.
שנים קדימה ודורות אחורה.
זה לא הגיוני הרי, איך הבן אדם הזה נראה, ואיך הבן אדם הזה עדיין מטביע שהוא עוד שנתיים בן 40 והוא חוגג בסוף החודש 38. כל מה שאני רוצה לומר זה שלברון ג'יימס עדיין פה. היה נדמה אולי אחרי שנה שעברה, שאתה יודע, הוא יבוא לשחק עד שהוא עם הבן שלו יבוא. לברון עדיין פה והוא עדיין שחקן כדורסל מאוד מאוד טוב, צ'אל דני אבדיה. ואני חושב שלוס אנג'לס לייקרס, לא יודע, היא לא תיקח אליפות, זה מן הסתם, אבל כן קבוצה שיכולה לעשות פלייאוף, כי יש שני שחקנים מאוד 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 טובים, וכמו שאמרת, מצאו את המקום לראסל ווסטברוק. ראסל ווסטברוק צריך להוביל את הסקנד יוניט, הוא צריך לשחק בלי לברון ובלי איי-די, ולהיות השחקן שלוקח את הכדור, כשחמישייה הראשונה נחה, וזה לא רע, שיש לך ראסל ווסטברוק בחמישייה שנייה.
נכון, גם יש עוד דבר. שכל הזמן מדברים על ראסל ווסטברוק בחמישייה שנייה, זה נכון, אבל גם צריך לזכור שאחד היתרונות בזה שהוא בחמישייה שנייה, זה שהוא משחק מול שחקנים.
פחות טובים.
אתה יודע, שמעתי עכשיו פודקאסט של צ'ארלס ברקלי, התארח אצל טיילור רוקס.
אוקיי.
והוא אמר, לקראת סוף הקריירה, אני הבנתי שאני לא שחקן כדורסל טוב, שיש את כל הבני 20 האלה שקופצים, ואני יודע מה צריך לעשות, ואני לא יכול, ובאתי, אז היה ביוסטון.
נכון.
באתי לרודי טומג'נוביץ', הוא סיפר, אמרתי לו, קואץ', אני החלטתי שאני צריך לעלות מהספסל, ושעדיף לקבוצה שתפתח עם קווין וויליס. אז המאמן אומר לו, תגיד, אתה השתגעת? הוא אומר, תקשיב, לא קמתי עם זה היום בבוקר, אני כבר שבועיים ישן עם זה. אני לא מצליח לעזור לקבוצה. אני מעדיף לשחק מול שחקנים שהם, אין להם מושג.
בדיוק, אני חושב יותר נקודות, בדיוק.
וקווין וויליס יעזור יותר לקבוצה. הוא אומר, וסיימתי איתו, הלכתי לקווין, אמרתי לו, ביקשתי מהמאמן שיעלה אותך מחמישייה ומהספסל, אני פשוט היום אתה שחקן יותר טוב ממני.
יפה מאוד.
כן, סיפור יפה, לא
יקרה. לברון לא יגיד את זה לדעתי.
לא, לברון בסדר.
צוחק.
אוקיי, לברון זה לבל אחר,
ברור.
עדיין, ברגע שראסל ווסטברוק עובר לחמישייה השנייה, אין מה לעשות, השחקנים שם. הם הרבה פחות טובים, ואתה רואה את זה אפילו בנתונים. שהוא שיחק בחמישייה, שאלה היו 4 משחקים, הוא קלע 10 נקודות, עם פחות מ-30% מהשדה, 6.7 ריבאונדים, קרייר לו של 4.3 אסיסטים, ב-28.5 דקות. מאז שהוא עולה מהספסל, הוא משחק כדקה פחות, הוא קולע 15.4 נקודות, אחוזים עדיין לא משהו, אבל כבר מעל 40%.
כן.
5.2 ריבאונדים.
ובעיקר הוא הכוכב של החמישייה השנייה.
7.8 אסיסטים. אז הכל בסדר, ברגע שהוא שיחק. שוב, אם זה קרנצ'טיים וכאלה, אפשר... אבל עדיין, יותר
לא,
דקות...
לא, קרנצ'טיים לא לתת לו.
ברור. יותר דקות עם דייביס ולברון, זה בעיה ברמת ספייסינג וברמת ביצוע של כדורסל. וברגע שהקבוצה משחקת...
זה גם לדעת, כן.
והלייקרס משחקים, גם מנסים לשחק עם 5-out. שזה מתחיל שכולם בחוץ, מקסימום בסוף דייביס מתגלגל לטבעת, אבל שיש שחקנים בחוץ, מרווח לו.
זה גם מעצבן את לברון ואת אנטוני דייביס, שהוא על המגרש,
לדעתי. זה לא מעניין אותי, זה בעיה שלהם, הם הביאו אותו.
בסדר, אבל נראה לי שזה בסוף אתה רוצה...
התעצבנו עד מחר.
אין מה לעשות, אבל...
הם ישבו בארוחת ערב, הם החליטו שהם הסתדרו, שישברו את הראש.
הכל קורה באחוזה. אני פשוט אומר ש... בסוף, לסונדס לקס רוצה להיות קבוצה תחרותית, רוצה לעשות פלייאוף, רוצה, והיא יכולה.
ברור.
והיא קבוצה בסדר גמור. במערב,
אני חושב שאתה נותן להם זה. אם אנטוני דייביס... לא, הם גם לא בסדר גמור, הם גג בסדר. הם גג בסדר.
יש להם את אנטוני דייביס.
אוקיי, אם אנטוני דייביס ישחק מעכשיו עד סוף העונה, הרבה משחקים, וכמו שהוא שיחק, אין בעיה. הם קבוצה שיכולה לעשות פלייאוף. אבל זה אם...
זה
מאוד גדול.
הוא הסופרסטר, אנחנו מבינים שהוא הסופרסטר ולא לברון.
אבל כבר שנתיים לא סופרסטר. זה העניין.
בסדר, הוא לא שיחק כדורסל.
גם שהוא שיחק, הוא לא היה טוב.
הוא גמר אותי בפנטזי, זה אני, יש לי כך
גם עליו. גם שהוא שיחק, הוא לא היה טוב. הוא המשיך לזרוק מבחוץ, נכון. הוא המשיך להחתים מבחוץ, והשנה הוא שינה את זה. ראית אותו נגד וושינגטון, הוא היה מפלצת.
הוא היה מפלצת. בכלל, לא משחקים, זה היה משחקים מטורפים. אני פשוט אומר שאם הוא בריא, הלייקרס יש לה עוד, אני לא אומר עתיד, כי זה...
הווה.
מילה גדולה יותר, יש לה הווה, כן. והיא יכולה לעשות, היא קבוצה, בוא נעבור רגע לקבוצות, באמת, שנמצאות... היא לא קבוצה פחות טובה מיוטה, אף אחד לא יגיד לי, למרות...
לא, אז ביוטה הם לא יגבו
ברור. בפלייאוף. סקרמנטו, גם לא הקליפרס, בקיצור, או לא פורטלנד. לא משנה, עזוב, גם הטבלה הזאת תשתנה. כל מה שאני אומר הוא של לוס אנג'לס לייקרס, בקצב הזה, עם איי-די בריא, וזה מה שלברון צריך לקוות בשבילו, כי הוא רוצה כמה שיותר משחקים, בסוף המורשת שלו זה הדבר החשוב ביותר.
נכון. אבל זה באמת מסתכם רק בדייב. אתה יודע, לפעמים אתה... סליחה.
זה עצוק קצת להגיד את זה על לברון, אבל כן, כן.
אתה רואה דברים... ואז אתה הולך ואתה מחפש, ופתאום הנתונים מסתדרים לך גם עם, עם מבחן העין. בחודש נובמבר, אנטוני דייביס התגלגל לטבעת, בתור זה שהיה השחקן החוסם בפיק אנד רול, 21.3 פעמים בממוצע למשחק.
אוקיי.
בסדר? שזה גבוה.
נכון.
אבל מה זה גבוה? זה הממוצע הכי גבוה של דייביס בחודש קלנדרי, מאז 2013.
אז הוא היה בקבוצה אחרת.
הוא היה בקבוצה אחרת, הוא היה כוכב בסדר גודל אחר מבחינת יוסאג', מבחינת המספרים שלו. אז אתה מבין. עכשיו, השנה, גם מה שחזר להיות כמו לפני שנתיים...
אולי הוא מתגעגע לקבוצה.
השנה, גם מה שחזר להיות כמו לפני שנתיים, זה העובדה שהוא שומר מדהים. הוא בין שני שחקנים הכי מובילים, יש קטגוריה כזאת שאני לא מת עליה, כן? היא נקראת סטוקס. זה חיבור של החסימות והחטיפות. תכף נזכיר אותו עוד אצל זיון.
נכון.
אבל זה לא העניין. העניין הוא זה שבאמת הוא נמצא בכל מקום. ישבתי לראות קליפ של כל החסימות והחטיפות שלו השנה. בסדר? העניין הוא זה לא המספר עצמו, זה העובדה שהוא נמצא, וזה יהיה נכון גם לגבי זיון, בנקודות הנכונות בשביל לחטוף את הכדור, בשביל להשתמש בזרועות שלו, בשביל לחסום את השחקנים. עכשיו, עוד משהו...
יש בהם הרבה קווי דמיון, מתחילים להישאר בריאים בעיקר.
כן, ועוד משהו שהשתנה, אם אתה זוכר, אנטוני דייביס, מהרגע שהוא הגיע ללייקרס, מה שהיה חשוב לו זה לא לשחק סנטר.
נכון.
הוא הבין שלשחרר מזה. 98% אחוז מהדקות העונה של אנטוני דייביס על המגרש.
היו בעמדה מספר
5. שני אחוז הנותרים זה ליד תומאס בריינט. וזה מה שעובד. וזה מה שיכול להביא את הלייקרס לפלייאוף. לא משהו אחר.
הלוואי והם יעשו משהו, אמרתי לך, אני... השנים האחרונות גרמו לי לאהוב את לברון יותר, הוא כבר לא יהיה מייקל, אז אני יכול לשחרר מהקטע הזה, אז אני מאוד מאוד אשמח בשבילו שיעשה עוד פלייאוף, אבל שאלה... פילוסופית יותר, מתי הוא יפרוש, אין לי מושג.
לא יודע, אבל תראה, השנה למשל, הם צריכים עכשיו להחליט אם הם עושים טרייד או לא. או שהם סוחבים על זה, בתקווה לפליין ולנצח את המשחק בפליין ולהגיע לפלייאוף.
מה אתה אומר? אתה אומר עוד השנה?
כן. יש להם את החוזה הנגמר של ווסטבורק, ויש להם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-27 ו-29.
אוקיי, אז תן לי, סליחה, אנחנו נזרום על זה. תן לי טרייד שאפשרי שיכול להפוך את העונה, להפוך את העונה של הלייקרס.
אני לא יודע, אני שאל אותך.
לא יודע אם להפוך.
דמר דרוזן.
שחקן. מת עליו.
יופי, אם הוא בא ללייקרס נגיד במקום ווסטבורק.
טרייד אחד ראש בראש?
אם יש שתי בחירות דראפט, אף אחד לא ייקח את ווסטבורק בלי בחירות דראפט.
בדיוק, זהו, כן, זמן.
אתה זורק את החוזה, שאומנם שנה האחרונה, אבל עדיין חוזה גדול.
יש לו חוזה חבילה, כן.
קבוצות ייקחו את זה, אם הן יודעות שהן מקבלות בונוס של הדראפט. בחירה אחת, שתיים, לא משנה.
מעניין, מעניין. אחלה. ברור, זה עשרה קצת רכס. זו ההחלטה. דרך אגב, הוא גם מקומפטון, אם אני לא טועה.
נכון. הם לא רצו אותו. הוא רצה לבוא ללייקרס, הם לא רצו אותו.
זה יעשה רק טוב, אולי לברון לא רוצה
ש... או שמצד שני, הלייקרס צריכים להגיד לעצמם, אוקיי. גם אם אנחנו נחזק אותם עכשיו, גם אם נתחזק ונביא מישהו, לא משנה אם ווסטבורק במקום ווסטבורק, whatever, זה לא יהיה אליפות. אליפות לא תהיה פה.
כנראה שלא.
אוקיי. אז אולי עדיף להילחם בסגל הזה, לשמור על אנטוני דייביס בצמר גפן, להגיע מקום 8, אבל אז, קיץ הבא, אתה משתחרר מווסטבורק, ועדיין יש לך את שתי בחירות הדראפט. כי הלייקרס חייבים להיות תחרותיים, אחרת הבחירה שלהם הולכת לניו אורלינס והיא תהיה גבוהה. הלייקרס חייבים להיות תחרותיים, השאלה אם הם יכולים לעשות את זה בסגל הזה,
אבל גם
בסגל מחוזק.
הבחירות, וגם מצד שני, אתה צריך להסתכל בסוף גם עתידית. לוס אנג'לס לייקרס, למרות שהיא לא הסתכלה עתידית במהלך הזה של לברון ג'יימס, כולנו ברור, הצליחה, לקחה אליפות, אין דרך אחרת לומר את זה.
נכון.
אבל הבחירת דראפט הראשונה בעצם שיכולה להגיע ללוס אנג'לס היא ב-26-27, נכון?
כן, 27, קיץ 27.
אז צריך לעשות, השאלה, מה אתה עושה עד שנה ל-2027? אנחנו כנראה נראה את הלייקרס לא זוכה באליפות.
זה לא משנה, יש דרכים להסתדר. כל עוד לברון ודייוויס נשארים ובריאים,
זה קבוצה. 27, כן.
אתה יכול, זו הייתה המטרה. בסוף, עוד פעם, זו הייתה המחשבה. דייוויס מגיע, הוא מפלצת עכשיו, והוא סוחב אותנו.
נכון.
ולברון מחזיק עם מקל סבא כמה שהוא יכול, ואנחנו בונים מסביב לזה. אבל דייוויס לא שיחק. ולא היה טוב שהוא שיחק.
נכון.
אבל זה באמת דילמה, כי האם עכשיו למשכן את העתיד לגמרי, ואין לי עתיד, או שאני מחזיק את השתי בחירות האלה,
זה נורא.
וסוחב את השנה, כל עוד אני זה.
אסור, הלייקרס לא יכולה למשכן את העתיד, אלא אם כן היא מקבלת איזה אסץ, איזה נכס, אין לה עוד לברון בליגה.
לא, אבל אין. גם אסור לשכוח, ובזה נסיים עם הלייקרס, שהעסקה של רודי גובר בניוטה למינסוטה, שיבשה את השוק. למה היא שיבשה? זו אחת הסיבות גם שקיבל דורנט לא עבר, כי פתאום אמרו, אוקיי, זה היה סטנדרט. אז אם בשביל רודי גובר קיבלו 5 בחירות דראפט ו4 שחקנים, או הפוך, אז בשביל קווין דורנט אני לא אקח את זה לפחות? זה קווין דורנט.
בדיוק.
זה אנטוני דייוויס.
אתה פשוט אומר שהטרייד הזה עשה לא טוב כביכול למסע ומתן בליגה. כן, אני מבין מה אתה אומר. אני מסכים איתך. אבל אני חושב שנסגור את זה, לא משנה מה תהיה שנה, ללייקרס אסור לוותר על העתיד. זה פרנצ'ייז הכי גדול ב-NBA.
זה הכל עניין של באמת איזה דיל הם יכולים להוציא.
הכל שאלה גם מתי הוא יפרוש, אם הוא יפרוש.
לא, זה לא רלוונטי, כי הוא בסוף, חוץ מהעובדה שאם הוא ישחק, הוא ישבור את שיא הנקודות.
לא, הוא ישבור.
יופי. הוא לא עושה את ההבדל בין הניצחונות והפסדים. זה רק דייוויס. הוא מדהים לברון, אני לא מוריד מלברון.
אני מבין מה אתה אומר.
אבל הוא היום ה-1A, 1B, אז הוא ה-1B. או 1א, 1B.
הוא הג'לן בראון של
לוסנג'לס. לא, אל תדרדר אותו עד כדי כך, בוא.
אם לברון שומע את זה, הוא קונה את הערוץ וסוגר אותו.
קווה דמיון בין אנטוני דייוויס לזיין וויליאמסון.
הרבה קווים.
אוקיי, פליקנס, תחילת קריירה. נפצעים כל הזמן.
כל הזמן.
ושניהם בטופ 3 שחקנים שמובילים את הליגה בסטוקס.
נכון.
שזה חטיפות ובלוקים ביחד.
נכון.
עכשיו, אני רוצה לשים פה על השולחן, אמרתי זה לפני שנייה גם, אבל אני אגיד זה שוב.
באת עם חטיפות, של ניו אורלינס.
נכון, חטיפות הם לא מדד להגנה טובה. זה ויכוח שלם שיש לי עם עידו גור כל פעם שהוא פה. הם לא מדד להגנה טובה.
אני אסכים ולא אסכים.
המספר עצמו. לא, אתה יכול...
יש שחקנים כמו ג'ו הולידיי, דוגמה. שהוא חוטף את הכדור, יכול לחטוף את הכדור בכדרור,
זה הגנה טובה. זה לא מה שהופך אותו. הוא לא שחקן הגנה טוב כי הוא חוטף הרבה. אתה צריך לראות את החטיפות, אוקיי?
נכון.
אם אתה רואה את הכל, והחטיפות מעידות על זה שאתה יודע איפה לעמוד מבחינת הרוטציות, מבחינת מיקומים בזה, אז אוקיי, שחקן הגנה טוב, אבל גם אם אתה חוטף 5 כדורים, זה לא
אומר, נכון, אתה יכול למסוח את הכדור ואתה חוטף, ברור לי, אני מקבל את זה. אתה רוצה להתחיל בטייק בזיון? תתחיל.
לא, אני רוצה לפרגן לניו אורלינס קודם.
לפרגן לניו אורלינס?
לפני שנגיע. אז קודם כל, עם אחת הקבוצות הלוהטות ב-NBA, 5
ניצחונות רצופים,
מקום ראשון במערב. הם השנה קולים 116.7 נקודות בממוצע, מקום 5. סופגים 109.8, מקום 6. אופנסיב רייטינג, מקום 6. דיפנסיב רייטינג, ופה ההפתעה הגדולה, גם בהקשר של זיון שתכף נגיע לזה, מקום 3. מקום ראשון בליגה, באחוזי היריבות ל-3, 32.7%, ומקום 5 בכפיית עיבודים על היריבה, כופים על היריבות שלהם, מעל ל-16 עיבודים בממוצע. שזה הבדל משמעותי מהעונה שעברה ברמה הקבוצתית. זה אחד. 2, זו אולי הקבוצה הכי עמוקה ב-NBA. שים לב, זיון, אינגרם, מקולום, טריי מרפי, ולנצ'יונס, הרב ג'ונס, 6. כל אלה קולים מעל 10 נקודות בממוצע. תוסיף להם את חוזה אלוורדו, שקולע 9.5.
קלה 40 לפני שני.
נכון. תוסיף את לארי נס ג'וניור, שקולע 8.9. אנחנו כבר על 8 שחקנים שקולעים באזור ה-9 נקודות ומעלה.
נכון.
תוסיף עוד 2 שחקנים צעירים שמשחקים באזור ה-20 דקות, נאג'י מרשל ודייסון דניאלס. 10 שחקנים. על כל אלה, תוסיף שחקנים שפתאום עולים אחרי איזה 3 משחקים שלא שיחקו. ווילי ארנן גומז, רק ה-MVP של אליפות אירופה בקיץ שעבר.
גם דוונטה גרם לא שחקן רע.
דוונטה גרם לא שחקן רע.
עשה 20 נקודות.
אתה מבין שאנחנו מדברים, נגיד עכשיו סי-ג'י מקולום היה פצוע, וברנדון אינגרם עדיין פצוע, והקבוצה הזאת המשיכה לרוץ, כי היה לה עומק.
עמוקה מאוד. זה שילוב של כמה דברים. קודם כל יש להם מגה, מגה, מגה סופרסטאר. ברנדון אינגרם הוא אמנם פצוע עכשיו קצת, אבל הוא מגה סופרסטאר. הוא כבר ברשימה של המגה סופרסטארים. איך שחררת?
מי ברשימה של המגה סופרסטארים?
מה, נעשה את הטופ 20, טופ 25 עכשיו?
לא, טופ 20 זה מגה, אני...
כן, כן, מבחינתי יש שחקנים, יש שחקן אחד שאני לא אוהב.
בעברית, נדבר עם אבן שושן, מגה זה טופ 10.
יכול להיות, אז זה... התכוונתי מה... לכל שחקן יש, כמעט לכל קבוצה יש מגה סופרסטאר, כמעט לכל קבוצה.
לא, הוא לא מגה סופרסטאר.
רק דבר אחד, יש לי אחד שאני לא חושב שהוא מגה סופרסטאר, וזה דווין בוקר, אבל זה דיון אחר.
בסדר, זה דיון אחר.
זה דיון אחר על זה שהוא שחקן שלא מוביל קבוצה לשום מקום לדעתי, ובסוף הם יקחו אליפות על הראש שלי השנה.
לא, לא יקחו.
בכל מקרה, אני חושב שאחד הדברים הנכונים שהם עשו השנה, קודם כל, הם מתפללים לאלוהים שזן וילמסון יהיה בריא.
עובד,
כי כבר כרגע עובד לחלוטין. הם מקווים גם שברנדון אינגרם יהיה בריא.
אמור לחזור בגדול, הוא day to day.
בדיוק, ואני חושב שמה שמאחד את הכל זה דווקא ולנצ'ונס וסי-ג'יי מקולום. שני שחקנים שעברו דבר או שניים בקריירה שלהם ב-NBA, שני שחקנים שקולים לא רע לשלוש, ולנצ'ונס אומנם זה פחות חולה ממה שהיה שנה שעברה, הרי שנה שעברה זה היה מטורף ברמה
לא... הם לא מהמובילים בקבוצה באחוזים לשלוש.
זה מה שאני אומר. ולנצ'ונס שנה שעברה זה היה מטורף.
נכון.
בן אדם היה כאילו סטף קרי, אבל אני חושב שהניסיון של שניהם לחבר את כולם עם העומק, כי בסוף יש לך את שני הסופרסטרים, את ברנדון אינגרם וזיון וויליאמסון, כל אחד טוב במה שהוא עושה, וסי-ג'יי מקולום שבאמת הוא בעצם השחקן שצריך לחבר את הכל. הוא גם עולה כאילו באחד עכשיו, לפעמים, הרבה פעמים. אין להם רכז, לא אלוורדו.
לא, הוא בעולה באחד.
לא אלוורדו ולא דבונטה.
אלוורדו רכז.
כן, לא, אבל הוא לא עולה בחמישייה.
נכון.
וזה די כאילו מוזר, כי אתה אומר, דבונטה גרם, שחקן שעשה דבר או שניים, לא, ככה הם עולים.
כי הוא קטן ואפשר לתקוף אותו.
אחלה, בסוף זה מצליח. עכשיו אתה צריך להסתכל על זה רחוק, קדימה. האם לניו אורלינס יש מה שצריך כדי לעשות גמר מערב? אני שואל אותך.
תראה, המערב
אני השנה, לא הולך
המערב, המערב השנה הוא מאוד פתוח.
נכון.
אני לא יכול להגיד לך שלא, אבל אני חושב שיש לפחות שלוש קבוצות שיש להם סיכוי יותר גבוה לעשות גמר מערב.
פיניקס, ממפיס?
אז זה ארבע. גולדן סטייט, דנבר, פיניקס וממפיס.
דנבר, אני קצת איבדתי את זה. קודם כל, אוקיי.
ואני לא רואה, הם כרגע לא יותר, נכון שמאזנית הם כן, אבל כשאתה מסתכל קדימה ואתה גם הקבוצות האלה כבר יש להם ניסיון פלאו, ואתה יודע שהם כבר יודעות מה לעשות, אתה לא רואה את זה קורה. מצד שני, ששומרים ככה, וההגנה פתאום נראית אחרת,
נכון.
אז יש לך סיכוי תמיד. עכשיו, כל הדיבור, בסוף NBA, מעבר לזה שאתה רואה ונהנה, בעונה סדירה כבר אמרנו, זו עונה שונה לחלוטין. וכן, אתה מסתכל לפעמים על מה הנרטיב, מה קווי העלילה הסיפוריים שאופפים קבוצות. וכרגע הדיבור סביב ניו אורלינס זה ההגנה בכלל, וההגנה של זיון בפרט.
נכון.
הייתה כתבה שעלתה באתר של ESPN, שאנדרו לופס, שהוא הכתב של זה, שיש שם כל מיני מספרים. הבאתי כמה מהם.
קראתי אוקיי? אותה, כן, תן לי.
אז זיון וויליאמסון, אחד הדברים, לפני שניתן את המספר, שהוא גורם השנה לקבוצות יריבות, זה לא לסמן אותו כמטרה. כמו לוקה למשל, אם אתה זוכר את המשחק מספר 2, אני זוכר, אנחנו גמר מערב שנה שעברה, שפיניקס הלכה באופן אגרסיבי לשחקן של לוקה כדי לייצר חילוף, בא זיון, וניו אורלינס השנה שומרת הגנת חילופים במרבית הזמן, ואומר, אין בעיה, אני אחליף, אתם עליי לא תעשו סל. השנה השחקנים, בסדר שזיון מעורב בחסימה על הכדור, ומחליף, השחקנים מולו, קלו ב-0.85 נקודות בממוצע לפוזשן. שנה שעברה, הם היו קולים מולו 0.95.
במעט משחקים.
שזה ממוצע הליגה פחות או יותר. הקבוצה מחליפה הרבה יותר. בטח ובטח שמשחק לארי נאנס ג'וניור בעמדה מספר 5 ליד זיון. עכשיו, הזכרתי קודם את קטגוריית הסטוקס, שזיון הוא בטופ 3 שלה, והעניין הוא פה, עוד פעם, החטיפות לא מעידות, אבל שאתה הולך ורואה את זה, ואתה רואה שזיון מנסה לעמוד במקום הנכון, מנסה שלא יעברו אותו באחד על אחד, יודע לעזור בזמן הנכון, אז אתה רואה שיפור. עכשיו, הפודקאסט שלו הזכיר סי-ג'יי מקולום, מהשחקנים בליגה שיש להם פודקאסט פעיל, וזהו אולי המחליף של ג'יי-ג'יי רדיק, אפשר להגיד.
ג'יי-ג'יי רדיק יש לו עדיין, אבל הוא פרש.
הוא דיבר עם זיון בתחילת העונה, ובאיזשהו שלב בעונה על העניין הזה, והוא אומר שזיון אמר לו, שאני הבנתי שמה שאני צריך לשפר, זה ההגנה. כי אני הגעתי לליגה עם איזשהו מוניטין הגנתי, ולא השקעתי בזה מספיק, ואני מבין שאני צריך את זה, והקבוצה צריכה את זה. זה הגיע אפילו למצב של דחקות, שאחד העיתונאים שאל אותו, איך היית מדרג את משחק ההגנה שלך, אחרי משחק טוב שלו? הוא אומר, אתה היית מדרג אותו? זה העיתונאי עונה לו, בי פלוס. הוא אמר לו, אתה יודע מה, סבבה. הוא משקיע יותר בזה. וברגע שהכוכב שלך מעורב יותר הגנתית, שמע, הם לא יכולים, לא הרבה שחקנים יכולים להיות קוואי. כי שיש עליך כל כך הרבה עומס בהתקפה, שהכל עובר דרכך,
נכון.
זה נורא קשה גם להיות, יש מתי מעט כאלה. אבל הם מתי מעט.
נכון.
וזיון השנה יותר מתקרב לזה, הוא לא two-way, כן? הוא לא שם.
נכון.
אבל הוא עובר...
עדיין צריך לתת יותר אספק התקפי.
כן, כי הדנקים והכניסות והכל, זה היה ברור שיהיה לו, זה כל הדוברי זה יש. אבל זה מה שהופך אותם לקבוצה טובה.
אני, הדבר שאני הכי אוהב בזיון מבחינה התקפית, עצם זה שהוא קולע באחוזים מאוד גבוהים, זה הרי ברור, השחקן הזה, או הוא נוגח, או עליו פה כל, הם עושים, השחקן הרי לא זורק שלשות, הוא לא, שחקן, לא יהיה שחקן קלעי שלשות מעולם, הם עדיין עושים לו פיק אנד רול, השחקן הולך עדיין מלמטה,
אבל הוא כל והוא, כך אקספרסיבי.
והוא כל כך חזק שהוא עדיין דופק דנק, זה תרגיל שכמעט ב-100% הם עושים, וזה נורא נורא קשה לעצור, ועוד במשחקים האחרונים זה בלי ברדן אינגרם, אני מעניין אותי לראות את שניהם רצים קדימה, איך זה יכול לעבוד לרמת הפלייאוף.
שמע, הם בונים יפה בניו אורלינס, כי יש להם שני שחקנים שהם בשני הדרפטים האחרונים. הרב ג'ונס,
נכון.
שהוא סטופר הגנתי מהמעלה הראשונה, כמעט נכנס לאחד משתי חמישיות ההגנה.
לא, הוא גם בחייה שלהם, לא?
וטרי מרפי.
מרפי, נכון, נכון.
אוקיי, הוא מוביל את, הרב ג'ונס מוביל את
הפליקן. מרפי נהדר עכשיו.
נכון, בדיפלקשנס, בסחיטת עבירות, ובאחוזים של היריבים שהוא השומר הכי קרוב אליהם. טרי מרפי צבר ביטחון מעבר להיותו אתלט מסוים, זורק ממוצע כמעט שש שלשות, 50% לשלוש כמעט בזמן האחרון. ואתה רואה, הזכרת את גולדן סטייט וממפיס, כקבוצות שבחרו שחקנים בדראפט.
שנבנות על ידי דראפט.
כן, שזה כמו פעם, שאין הרבה קבוצות כאלה.
נכון.
ושאתה רואה את זיון שהוא בחירת דראפט.
נכון.
ואתה רואה את מרפי שהוא בחירת דראפט. ואתה רואה את, נו, את מי הזכרתי? ואת ג'ונס שהוא בחירת דראפט. סליחה, ואז אתה מוסיף להם שחקנים שבאים בטריידים.
בול.
לקולום, אינגרם, ולנצ'ונס, נס ג'וניור. יש פה בסיס.
זה...
והצעד הראשון זה הגדילה של זיון. ואז הצירוף של
השם. מסכים איתך, גם בסופו של דבר זיינו כמו חמש בחירות דראפט. לא, לא, לא נופל,
על פניו.
לא, לא נופל לך
כן, כן.
שחקן שהוא משנה נרטיב.
זה נקרא generational type.
בדיוק. ואני חושב שאנחנו התחלנו ואנחנו מסיימים, או לקראת סוף, מדברים על הדבר החשוב ביותר ב-NBA, ובסוף זה ג'נרל מנג'ר שיודע לבנות קבוצה לאורך זמן וסובלנות, לא כולם אלה לייקרס, יכולות להביא שחקנים ככה.
תראה, זה התחיל לא טוב, כי הוא בנה טוב, וזיון כבר היה דיבור אחרי השנה השנייה.
כי בשנה הראשונה עוסק 21 משחקים, ואז בשנה השנייה
נפתח שוב. כן, אבל אז היה את, אתה זוכר, את הקיץ, לא אחרון, אחד לפני, שהוא פתאום מגיעים העיתונאי למחנה אימונים, והוא אומר, כן, הוא עבר איזה ניתוח, הוא ידר איזה שבועיים.
ברור, ברור.
ואז אחרי שבועיים, כן, זה לא הסתדר, ואף אחד לא יודע מה קורה. וכבר יש דיבור שלא יקרה האקסטנשן הראשון.
נכון.
עכשיו, יכול להיות שזה אני אמר לעצמו,
היה דיבור אפילו שהוא גרג אודן 2, באיזשהו קונסלציה.
נכון, הייתה נקודה כזאת, כן, מבחינה בריאותית.
בדיוק. אז שוב, אני חושב שהגדילה שלהם, הם פיניקס של לפני שנתיים, הם קבוצה מאוד מאוד טובה שתהיה חזק בצמרת, אבל הם יצטרכו לקחת עוד שנה שנתיים.
אני לא מסכים עם האנלוגיה שלך.
אוקיי, בוא,
פיניקס
לא ברמת הכדורסל, ברמת הזה שהם יעצרו, יש להם...
פיניקס לא היה קורה איתם כלום, אם קריס פול לא מגיע. בסוף זה הווטרן שסובב את הכל.
נכון.
אוקיי, פה זה לא קרה ככה.
לא, לא.
סי-ג'י מקולם הוא לא קריס פול.
השוואה שלי לא הייתה מבחינת הרוסטר, השוואה שלי הייתה מבחינת ה... לאן הקבוצה הזאת יכולה להגיע, אבל אני חושב שהפיק שלה יהיה כנראה...
הם חסרים בגדול, אולי, לא בטוח.
וגם אולי עוד שנת ניסיון, ועוד שנת ניסיון, כי בסוף, כמו שאתה אומר, יגיע הפלייאוף, תגיע דנבר, תגיע ממפיס.
בגלל זה ההגנה שלהם היא משהו להישען עליו. כי שיש לך את הבסיס לקבוצה ששומרת טוב, אז כשאתה מגיע לפלייאוף, יש לך על מה להישען. ולהסתדר.
אני חושב
אבל ש... הם לא, אני חושב שאם הם יגיעו לחצי גמר
בדיוק,
המערב,
זה מעולה.
זה הישג מדהים.
בול מה שבאתי לומר. זה מה שהם צריכים לכוון עבור השנה. כן. לעשות לפחות חצי גמר מערב. יותר מזה זה בונוס. אם הם יעשו חצי גמר מערב, יש פה בסיס.
מעדים.
לקבוצה עתידית.
נכון.
שאף אחד לא...
כן,
אני מודה, לא חשבתי שיכולה...
אני חושב שהם רחוקים עם שחקן אחד.
אתה יודע מה, אני אומר את זה, אני לא בטוח שהסגל... אני מאוד אוהב את סי-ג'י מקולום, חושב שהוא...
הם יכולים בתיאוריה, אם באמת זיון קופץ עוד מדרגה, הם כן יכולים להתמודד לאליפות בסגל הזה. וכאילו חסר עוד אחד.
מסכים, אבל בוא נגיד שאנחנו, המרענן הרשמי של הליגה, אפשר להגיד את זה בפה מלא.
לא, דני אבדיה? בוא נסגור עם דני. לרוב אנחנו מתחילים עם דני.
אחלה.
ועכשיו אנחנו ניתן לך את הבמה,
כן.
כי אתה מתארח פה בפודקאסט ה-NBA, והמאזינים שלנו שמעו אותי מבלבל את המוח מספיק על זה.
אז אני רוצה להגיד...
בבקשה.
להתחיל בתברים הטובים.
תמיד.
לא, כן. תשמע.
לא, כן.
לא, לא, ברור שכן.
הנה חאג'י, אתה מכיר את חאג'י?
חאג'י זה באמת.
שאוט אאוט לחאג'י.
קודם כל, אנחנו אחרי משחק שעושה הלילה משחק, לא רע, 10 נקודות, 6 אסיסטים, 5 ריבאונדים, 40 דקות, שמבחינתי זה הנקודה המעניינת ביותר. ויואב מודעי, חברנו, עשה כתבה היום.
אתה ערוץ הספורט?
בדיוק.
תיכנסו לקרוא.
שליחנו...
שאוט אאוט.
ההבדלים בין דני אבדיה, אנחנו לא מגלים פה את אמריקה, אני מניח שרוב חובבי ה-NBA מכירים את זה, ההבדלים של הממוצעים של דני אבדיה עם ברדלי ובלי ברדלי ביל. אז כמובן שהממוצעים שלו עם ברדלי ביל יורדים משמעותית, 6 נקודות ו-21 דקות, שזה הדבר המשמעותי ביותר, כשברדלי ביל לא משחק כמו הלילה, זה כבר עולה ל-10.7 נקודות ו-32 דקות. תראי,
זה גם טוב, אני זורם.
הביקורת על דני אבדיה ברובה מוצדקת, ג'ובה.
איזה ביקורת? מה הביקורת?
שהוא לא מספיק לוקח כדור לסל, שהוא לא מספיק אגרסיבי, שהוא לא מספיק, הביטחון שלו יורד מהר מדי וכו'. ואני דווקא חושב, כשאנחנו רואים את זה בלי ברדלי ביל, ואני לא אומר עכשיו לג'י-אם של וושינגטון, לשפרד, לזרוק את ברדלי ביל, אבל אין מה לעשות, יש לו יותר ביטחון כנראה, שברדלי ביל לא נמצא, הוא פשוט זורק יותר, לוקח יותר, יש יותר, איך אמרנו, בערך 20 זריקות יותר, כן. לכל שאר השחקנים.
נכון.
ודני, אני חייב לומר, מקבל הרבה קרדיט מאנסל ג'וניור, וגם שהוא לא טוב, ודני נפתח יותר בדברים האלה. והלילה ראיתי את זה עוד, ראיתי את כל המשחק. אני חושב שדני השחקן הכי חכם, אני אומר את זה, IQ בסקטבול דיברנו, אין צריך, לדעתי, אין בכלל שאלה בוושינגטון, אין בכלל שאלה. כל דרייב שלו לסל, או יסתיים בחצי לאפ, בלאפ שלו, או באיזה דיש יפה, אסיסט, לא משנה אם זה נגמר בסל. תעשה את זה יותר. באמת, תעשה את זה יותר. ב-NBA, אתה פשוט צריך לקחת. אין מה לעשות, זה העובדה. הוא בוושינגטון, והוא יהיה שם גם בשנה הבאה, כולנו מבינים את זה, כדי שהוא יקבל חוזה. תתקן אותי אם אני טועה. בשנה לאחר מכן, כי יש לו חוזה לעוד שנה, הוא יצטרך להרים את מספר הנקודות שלו, לגרד את ה-10. זה שהוא שחקן הגנה, כולם מבינים את זה. אבל אין מה לעשות. אתה חייב לשפר את זה, ובשביל לשפר את זה, אתה צריך לזרוק. אני הולך עכשיו להפליג ולהשוות את זה לחברנו משכבר הימים, עמרי כספי. זה שחקנים שונים לחלוטין. אבל עמרי זרק, וזרק. אמנם הוא היה תלוי עוד יותר בחברים שלו מאשר דני אבדיה תלוי, אבל הוא זרק. תזרוק יותר, עזוב את המשחק, עזוב את ה... לא יודע. המחשבה האירופאית לפעמים הרבה פעמים היא להסתכל מה הקבוצה עושה והכל, תזרוק יותר ויהיה בסדר.
זהו, זה רק להסתכל בזה שהוא יזרוק יותר?
לא. להמשיך להגיד מה עוד אני חושב?
אני חושב שדני משחק טוב. אני חושב שהוא...
גם אני חושב, ג'ובה.
אני חושב שהבעיה אצלנו, עזוב, למה הבעיה? מסתכל. דני הוא שחקן טוב. המנטליות שלו של למסור לשחקן פנוי ממנו, היא לא תשתנה.
נכון. זה IQ שלו, זה בסדר גמור.
זה פשוט השחקן.
אז שעשה 10 אסיסטים. כן.
אוקיי, אבל אין לו מספיק כדורים. חוק. התפקיד שלו, למשל, בחמישייה המלאה, ברגע שברדלי ביל משחק, זה שהוא השחקן שלא זורק.
נכון.
אוקיי?
הוא מכל
החמישייה. זה התפקיד שלו, בשביל זה הוא בחמישייה. עכשיו, אני חושב שהוא יכול לעשות יותר, זה ברור.
היי, נהי דוגו, סליחה, סתם.
נהי דוגו. הוא לא, הוא עבר פה, עשה חצי, הוא בא עם סוואטשרט חדש.
לא ראיתי של וושינגטון, של דני.
כן, לוויזרד זה חדש. הוא לא היה זה, טוב שהוא לא נכנס.
בדיוק.
תראה, זה... כקבוצה, למשל, דיברנו על זה בפרק קודם, אידו ואני, דני, הלכתי לבדוק מספר האסיסטים שוושינגטון מוסרת שברדלי ביל משחק, לעומת לא משחק, אין הבדל. זאת אומרת, הקבוצה משחקת פחות או יותר אותו דבר.
סתם נראה לנו אולי בעין שהם משחקים יותר טוב.
העניין הוא שא', אפשר להגיד שהוא לא מנהיג.
מי, ברדלי?
כן, בסדר?
אוקיי.
זה, שזה, אתה רואה את זה. הוא לא מה... הוא שחקן מוכשר מאוד, אדיר, ובטח האופציה ההתקפית הכי טובה שיש לוושינגטון להציע. זה לא אומר שהוא מנהיג.
נכון.
ולכן, כולם משוחררים יותר, שהוא לא משחק, כי זה ב-NBA, זה טבע המשחק ב-NBA. גם שקובי בריינט שיחק, סליחה על ההשוואה, כולנו יודעים כמה אני אוהב אותו. ברגע שהוא שיחק, הכל עבר דרכו, השחקן יכול לפחד. שוב, שקבוצה היא טובה, בסדר? כך, דיברנו על ג'ייסון טייטום. קבוצה היא טובה, אז הסופרסטאר לא מפריע לאחרים לפרוח.
אבל שהקבוצה היא בינונית.
אבל שהקבוצה היא בינונית.
כמו שלייקרס הייתה בחלק מהקריירה של... נכון. בסוף הקריירה של...
אז ברגע שהקבוצה היא בינונית ומטה, אז הסופרסטאר לא תמיד יודע ולא מצליח או לא רוצה לאפשר לשחקנים לידו לצמוח כדי להצליח. זאת הבעיה של פרוגרם כמו וושינגטון.
בדיוק,
במקרה הזה.
אבל זה מה שאני שואל, כי אני בסוף רוצה דני אבדיה 15 שנה ב-NBA. זה מה שאני מאחל לו.
אין סיבה שהוא לא...
לא, לא, ברור. זה מה שאני מאחל לו, זה מה שאני מקווה בשבילו, ואני אומר את זה במלא, הוא ראוי ומגיע לו להיות שם.
אמר לי מישהו במסדרון, ליום ראשון, שתוך שנתיים הוא במכבי חזרה ביורוליג.
ואני לא מסכים עם זה.
מה זה לא מסכים? אין סרט שזה קורה, אני מצטער.
אז זה בדיוק מה שאני אומר, בשנה הבאה, שהוא יהיה שנת חוזה.
לא בטוח, יכול להיות שהוא יקבל
הערכות חוזה. יכול להיות שהוא יקבל הערכות חוזה, הלוואי. מה הטיקט שדני אבדיה בא, מוכר את עצמו, מה מרקולתו של דני אבדיה, רק הטיקט ההגנתי? אני שואל באמת...
הטיקט ההגנתי כבר שם.
כן.
זה הוא רק צריך להמשיך, אתה יודע, יש איזה אתר, אני לא זוכר, אני לא יודע אם זה 538 או אחד האחרים, okay. שדני הוא בטופ שלושה שחקנים בליגה, מבחינת דרגות הקושי במרכאות, כן, זה לא דרגות קושי, של השחקנים, שהוא שומר עליהם.
נכון.
בסדר? אין לא, הרבה כאלה בליגה.
הוא שומר על הסופרסטרים, זה ברור.
אין הרבה כאלה בליגה.
הוא שומר זה... על כל סופרסטרים.
עכשיו כמה, הוא בטופ שלוש, אולי בטופ שתיים. אז זה כבר שם. עכשיו, את הפוטנציאל שלו רואים, הוא צריך להיות יותר עקבי, בסוף זה רק זה.
מסכים איתך.
עכשיו, גם אם הוא יהיה בממוצע על 10 נקודות, וימשיך לשחק באיכשהו עכשיו, הוא גם יכול לקבל הערכת חוזה.
אבל אם הוא יעשה 10 נקודות, ההבדל הזה בין 8, 7 ל-10 הם משמעותי.
לא, אני אומר לך שהוא לא צריך 8, הוא צריך 15.
הלוואי.
ל-10 הוא מגיע היום בקלות.
הלוואי, ג'ובה.
באמת, ל-10 הוא מגיע בקלות.
הלוואי, בוא נראה.
הוא יסיים את העונה עם... אם לא יהיו בעיות מיוחדות, לדעתי עם 10 נקודות בממוצע.
כן, אבל ג'ובה, היה את התקופה...
בשביל שהוא יהיה שחקן של 20 מיליון דולר, הוא צריך לא 15
נקודות. עזוב, אני לא מקבל את זה, אבל היה את התקופה ש... 8-7 משחקים רצופים, שבה היה רק חציפתי, בתחילת העונה, כל המשחקים, והתקופה עכשיו הטובה, והאחד משמונה, משלוש, זה, אמרת עקביות ואין מה לעשות. זה באמת שם המשחק, עקביות ויציבות. השאלה, האם הוא יכול להיות עקבי ויציב, כשברדלי ביל
כן.
מפריע לו במרכאות.
לא משנה, כי סתם, אותו, אני לא מחפש אותו, אבל שאתה קולע 26.1% ל-3.
אתה אשם.
לא, זה לא עניין של השם, זה תלוי בך, כי אלה הכדורים שאתה מקבל.
הוא גם קיבל כדורים נגד הלייקרס.
והוא אמר יפה, אהבתי שהוא אמר, אני אמשיך לזרוק.
אחלה.
רק אני מזכיר שלפעמים גם אתה יכול, אל תאבד מהביטחון, תזרוק כמה שאתה רוצה.
זה בדיוק מה שאני אומר, ג'ובה.
רק אל תשכח דבר קטן, אם אתה מקבל לא שומע אותך, אם תלך לסל בדרייב, אז גם יהיה לך יתרון בצד ראשון.
תקשיב, זה אחד הדברים.
אבל שימשיך לזרוק.
אני...
וזה לא קשור לברדלי ביל.
אני ממשיך על הדבר הזה, על מה שאתה אומר. דני אבדיה חודר בחסד.
לא, אל תהיה...
שנייה, כל פעם שהוא חודר...
שחקן שחודר רק לצד אחד, הוא לא חודר בחסר.
איך הוא אוהב את ימינה?
הוא הולך רק ימינה.
איך הוא אוהב את הימין.
היה לו סל יפה מול שיקגו, נכנס אפ ואנדר, הוא שחקן נהדר, דני, לא?
לא, לא, בסדר, אני אומר חודר בחסד עליון, בסדר, אני לא אומר שהוא חודר הטוב. הוא לא אומר שהוא חודר הטוב.
הוא לא בחסד עליון.
נסכים לו להסכים על זה.
איזה חסד עליון,
נו. כי בין בי לא שומרים. אז הוא צריך...
סתרת את עצמך עכשיו.
לא, לא. אני עדיין טוען שהוא חודר. זה בסדר.
הנה, רק תתרה, תראה, נקרא מצחוק.
טוב מאוד שיצחק. קודם כל, הוא חודר רק ימינה, זה
חסד עליון.
תמיד אני צוחק על זה.
הוא חודר ימינה בחסד עליון.
רק ימינה בחסד עליון, יאללה.
בחסד עליון אני נותר.
בקטע הזה אני זורם איתך.
יאללה.
וכל פעם שהוא עושה את זה, זה ייגמר כמעט תמיד, כמעט תמיד.
בפעולה חיובית.
בפעולה חיובית.
ראינו את זה. אסיסט.
אסיסט לפורזינג.
אין שאלה בכלל.
הוא פשוט, יש לו, אין מה לעשות.
נכון.
אני לא רוצה להגיד שהם מטומטמים השחקנים ב-NBA.
לא, לא, הוא מבין כדורסל, מה הבעיה?
לא, ואנחנו מסכימים שבכדורסל האמריקאי...
לא חשוב, לא רלוונטי. בוא נלך על הפלוס, זה לא העניין מה יש ממול.
זה היתרון הכי גדול של דני אבדיה. בעצם זה שהוא צריך לקלוע 34% ומעלה, זה ברור לכולם. תעשה את זה יותר.
יש פה בסוף חלק של איך ש... למשל, אני מאחל את דני, בסדר? שהוא לא יקבל הערכת חוזה מוושינגטון, הוא יהיה restricted free, unrestricted free agent.
וילך לקבוצה אחרת, הלוואי.
כי אין מה... באיך שהם משחקים, בסוף תראה, פורזינגיס למשל נותן עונה נדרת. אוקיי, יש כבר דיבורים על הערכת חוזה לקוזמה.
כן.
פעם הבעיה שלו הייתה רק עוד שימורה, בשנה הראשונה.
נכון.
ואז עשו את הטרייד, ובא גם קוזמה שנהדר, גם מסתדרים נהדר והכל.
חברים, כן.
אבל אני חושב שדני יוכל לפרוח יותר ברמה המספרית.
בקבוצות ישחק, אחרות?
עוד לפני הקבוצות האחרות, אם הוא ישחק בארבע, ולא בשלוש.
אבל זה כבר הדיון שמדברים עליו איזה שלוש שנים.
לא, אין מה לעשות. איך שהם משחקים לארבע, יש יותר נגיעות בכדור מאשר בשלוש. מה הוא יעשה אחרי זה עם הנגיעות, זה כבר דיון אחר.
נכון.
אבל זה כמו, סלח לי, אני ירדה את הדיון.
תרדת. ג'יי
פיטוקוטו, שהוא משחק בהפועל תל אביב בסמול פורוורד, יש לו הרבה פחות כדור בידיים מאשר בארבע.
הוא עושה אפס נקודות שהוא בסמול פורד, ובארבע הוא קולע איזה שיש.
נכון, אז אותו דבר. אז שדני משחק בשלוש, התפקיד שלו הוא קודם כל או לעמוד בפינה, או לחסום חסימה כפולה ולצאת לפינה.
מה המטרות של דני אבדיה בעונת 22-23? איך הוא צריך? כי בסוף, ב-NBA אין מה לעשות
אין לו, מספרים. זה מאוד פשוט, זה לא מסובך.
כן.
הוא צריך את הגרסה הכי טובה של עצמו.
זה ברור.
וכרגע, טוב. הוא לא...
לא, אבל אני שואל מה המטרות שלו. המטרות שלו לדעתי הם להגיע השנה, לראשונה אומר... בקריירת ה-NBA לעשות דאבל פיגרס בנקודות.
אין שום בעיה.
זה חשוב.
אבל אם דני יהיה הגרסה הכי טובה של עצמו,
זה יגיע.
זה יקרה באופן טבעי. אין סיבה שלו. אני יכול להגיד, אוקיי, שיקלה יותר טוב. נו, אתה לא יכול להגיד שחקן תקלה יותר טוב.
ברור, ברור.
הוא גם לוקח הרבה זריקות טובות, זה לא זריקות רעות.
אחלה לגמרי, אבל...
זה אומר שאם דני יהיה הגרסה הכי טובה של מה שהוא יכול, ואוקיי, אני תמיד אומר, אנחנו לא אובייקטיביים, אנחנו מכירים את דני משהו.
אנחנו לא צריכים להיות אובייקטיביים.
לא, אנחנו צריכים להיות. אנחנו יושבים פה ואנחנו מדברים, ואנשים מאזינים לנו, לא כאן, אנחנו ישראלים.
לא, ברור, ברור, ברור.
אבל אנחנו רואים הרבה, ראינו ורואים הרבה שעוד דני משהו בנוער, ואתה יודע מה הוא יכול לעשות. ובגלל זה אומר, אם הוא יהיה, וזה האמריקאים אומרים,
נכון.
The best version of himself, זה הכל יסתדר.
אני...
כי כל מה שוושינגטון משחקת, והפרוגרם, והחוזה המופרך לברד, זה לא תלוי בו, אין לו שליטה על זה, ואין טעם לבזבז את זה אנרגיה.
אני רק מקווה שהוא ימשיך לקבל 28-30 דקות צפונה, ואם הוא ימשיך להיות ככה ולקבל את הקרדיט מווס אנסל ג'וניור, יש לו סיכוי לעשות את זה, כי וואלה, דווקא חצי עונה של תחילת העונה, היא החצי הראשונה הטוב, מאוד מאוד גרם לי להיות אופטימי לגבי העתיד של דני אבדיה, כי בהתחלה אני מודה, אתה יודע, אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, וואו, רגע, הוא לא, עושה, הוא לא, עושה, הוא לא מגיע לעשר נקודות, זה מתחיל להיות בעייתי, אבל מסכים, הם קבוצה לא טובה.
לא, הם קבוצה לא טובה, והוא משחק בעמדה שהוא נוגע פחות בכדור.
אבל כמו שאתה אומר, הוא צריך להיות the best version of himself.
זה הכל. זה יספיק.
נותנים לך לשחק בשלוש, אתה צריך להיות the best version of himself בעמדה מספר שלוש. אין מה לעשות, כי בסוף זה מה שהמאמן אומר.
נכון.
ודני בחור מאוד...
הוא באמת, הוא מוכיח ששווה שהקבוצה תחזיק אותו המגרש, ולא רק בגלל ההגנה, ולכן יש לו עוד אופציות לעשות דברים, וזה יקרה.
בסוף, דני אבדיה, וזה, נסיים את הדיון שלו, הוא מקבל...
אני לא מוסיף, נשאר אחר
כך. אחלה, הוא מקבל את הכדור בדרך כלל, אחרי דרייב של שחקן, מחוץ לקשת, בדרך כלל אלה זה, הוא לא מתחיל הרבה מהלכים ועושה פיק אנד רול, הלוואי והיה עושה את זה יותר, עשה את זה עליי דווקא, היה לא רע. אני רוצה לראות את החדירה ימינה.
מה אתה רוצה לראות?
את החדירה ימינה, את התלישה, את הכדור ללכת ימינה ולעשות צהל.
חסד עליון,
רק בצד ימינה. בא לי להתעורר לילה אחד, או אפילו לראות איזה משחק בלילה, ולראות אותו כל ה-35 נקודות. בבקשה, אנא, תעשה לי את זה.
אותו.
ואז זה גם יותר לא נבחרת, אתה יודע.
לא, את... אני רוצה לעבור פרק אחד מבלי לדבר על נבחרת ישראל.
אני אוהב את הנבחרת.
גם אני אוהב את הנבחרת, אבל זה כל שבוע, עודד מכניס לי את זה בצורה אחרת.
עודד מכניס לך את זה בספיק.
כן, טוב. אופמן, היה כיף. תמיד כיף. תודה רבה. אנחנו עד כאן פודקאסט NBA. הפעם מזמינים אתכם להאזין לפודקאסטים לפני בית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שיחה עם נתנאל ארצי שהקלטנו באמצע השבוע.
מושלם, חבר'ה, רד ג'וב, תן לי לפרגן. מי שלא האזין, לכו להאזין.
פוטבול מונדיאל שמסכם כל יום. גם שאין מונדיאל, הוא מסכם את המונדיאל, שווה להאזין עם מיטב האנשים הכי מעניינים שיש לערוץ הספורט להציע בימים אלו. כמובן שבסוף שבוע זה יהיה הרבה יותר מעניין. תודה רבה שהאזנתם, סוף שבוע נעים, מבטיחים שעידו גור יחזור שבוע הבא. עצרתי כי אני לא אוהב להבטיח דברים שלא תלויים בי. סוף שבוע נעים, תודה רבה.